עומדים מאמר דיבור מתחיל, צנה וראינה בנות ציון, בליקוטי תורה על שיר השירים, זה נמצא בדף קו דלד בעמודה הרביעית. הפסוק אומר, צנה וראינה בנות ציון, זה פסוק שקורא לנשמות ישראל, לעם ישראל, מכנים אותם בנות ציון, במלך שלמה, מלך שלמה זה הכוונה אל הקדוש ברוך הוא, באתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו. ואמרו רבותינו זל, חזל אומרים, מהו האירוע הזה, מה זה יום חתונתו של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל? אומרים חזל, יום חתונתו זה מתן תורה. ולהבין זה, כדי להבין מה הקשר בין מתן תורה לעיקר יום חתונתו, ומה בדיוק בנות ציון צריכות לראות, כדי להבין את זה יש להקדים תחילה עניין התורה. קודם כל להבין, להגדיר מה הסגולה והעניין הנפלא שהתורה מביאה ליהודי כשהוא לומד תורה. כדי להבין את עניין התורה נקדים דיני ידוע, והתורה נמשלה לכמה דברים. המשילו חכמי ישראל, המשילו התורה, חכמי ישראל הסבירו את זה, שיש כמה דברים שהתורה נמשלה אליהם. הוא מביא, מציין כאן שלושה דברים. ללחם ויין ושמן. אנחנו נבין במשך המאמר מה העניין שבתורה שדומה ללחם, מה דומה ליין ומה דומה לשמן. איפה רואים שהתורה נמשלה לשלושת הדברים האלה? זה מביא את הפסוק. כמו שכתוב, פסוק אחד אומר, שהפסוק הזה מלמד אותנו שהתורה נמשלה גם ללחם וגם ליין. לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי. אז הפסוק הזה שאומר תלכו לאכול את הלחם שלי, תשתו את היין שמזגתי לכם. זה פסוק שממשיל את הקריאה של הקדוש ברוך הוא שיהודי ילמד תורה. התורה נמשלה כאן ללחם ויין. וכן נקרא שמן. איפה מצאנו שהתורה נמשלה גם לשמן? כמו שכתוב ברבות בשיר השירים על פסוק לריח שמנך. כתוב במדרש על שיר השירים, על הפסוק לריח שמנך, ששמן זה הולך על התורה. ולהבין ג' בחינות אלו. צריך להבין מהם שלושת הבחינות שיש בתורה, איזה בחינה בתורה עניינה לחם ואיזה יין ואיזה שמן. דוודאי שינוי השימות לחם ויין ושמן, הם בחינות ומעלות שונות שיש בתורה. בוודאי כל אחד מהדוגמאות בא לבטא מעלה אחרת שיש בתורה. צריך להבין קודם כל מה ההבדל בין שלושת הפריטים הללו בגשמיות, ומזה נבין מה עניינם בתורה. העניין הוא, אנחנו קודם כל צריכים לראות מה הפעולה של כל אחד משלושת הדברים האלו על האדם פשוט בגשמיות כשהוא משתמש בהם. על פי מה שכתוב, הפסוק אומר, ויין יצמח לבב ונוש להצהיל פנים משמן, ולחם לבב ונוש יסד. יש לנו כאן התייחסות בפסוקים שהיין מביא שמחה, השמן מביא צהלה, והלחם מביא לסעוד את הלב של האדם. ויש להבין ההפרש בין בחינת שמחה הנמשך מבחינת יינה של תורה, לבחינת צהלה הנמשך מבחינת שמן. מה ההבדל בין שמחה וצהלה? שיין מביא שמחה ושמן מביא צהלה. בסוגריים הרי בעצמך צדק מוסיף שלכאורה שניהם תוכנם אותו דבר, שניהם עניינם שמחה. כמו שכתוב במגילת אסתר, והעיר שושן צהלה ושמחה. אז מה ההבדל ששמן קשור לצהלה ויין לשמחה? גם צריך להבין, יש עוד דיוק בפסוק, מה הלשון להצעיל? לכאורה דעה ולי לומר, היה יותר מתאים שהיה, הפסוק רוצה לומר שהשמן מביא צהלה, אז היה צריך להיות כתוב, ושמן יצעיל. כמו שאומרים יין ישמח, אז שמן יציל, יציל פנים. אבל לשון להציל, כשכתוב ברצף הפסוק, יין ישמח לבב ונוש, להציל פנים משמן. מהלשון להציל משמע, שיין משמח בשביל להציל פנים משמן. הוא מחבר שהיין משמח בשביל להביא את הצהלה מהשמן. ולכאורה, על מה הקשר, למה אחד קשור לשני? יין ישמח בפני עצמו אף אם לא יהיה שמן. היין משמח גם בלי קשר לשמן. אז למה הפסוק מחבר את שניהם יחד? כדי להבין את המשמעות של שלושת הפריטים הללו, כל אחד מהם איזה תכונה ואיזה סגולה הוא מביא לאדם, נתחיל מהלחם. והנה תחילה צריך להבין עניין ולחם לבב אנוש יסד. קודם כל צריך להבין את הלחם גם כפשוטו, הלחם הוא מרכיב בסיסי יותר משמן ויין. מה עניינו של הלחם בתורה? מה כתוב כאן בפסוק הלחם? ולחם לבב אנוש יסעד. מי הוא האנוש שהלחם סועד לו את הלב? פירוש. כי אנוש יש בו בית פירושים. כשכתוב אנוש, מה המשמעות שלו? פירוש אחד לאנוש זה לשון איש. אחד מהשמות שיש לאדם זה אנוש. אז כאילו הפסוק אומר שהלחם סועד את ליבו של האדם. הקוראים פה בפסוק לאדם בכינוי אנוש. אבל הבית, יש פירוש נוסף, שאנוש זה לשון חלישות. רוצים לציין אדם שנמצא בחולשה, קוראים לזה אנוש. כמו שכתוב, כמו שהפסוק אומר בירמיהו, עקוב הלב מכל ואנושו. שהלב לגמרי עקום ומעוות והוא במצב אנוש. אנוש מראה על חלישות. במילא שכתוב לחם לבב אנוש יסד, הכוונה היא שיש מצב חלוש בלב והלחם סועד אותו, גם התורה שנקראת לחם סועדת את הלב החלוש. דפירושו, מה הפירוש עקוב הלב מכל ואנושו? לשון חלישות וחולי. והיינו, מה הכוונה ברוחניות שהלב נמצא במצב של חולי? לפי שעקוב הלב מכל, כשהפסוק מציין בירמיהו, שהלב נמצא במצב של חלישות וחולי, מה הכוונה עקוב הלב מכל? שהוא לשון עיוות ועיקום, שהלב מעוות, הלב עקום, דהיינו, למה הלב נמצא במצב שהוא עקום, שנמשך אחר תאוות ותענוגים גשמיים? שאדם נמשך אחרי עניינים הגשמיים של העולם, אחרי תאוות העולם, זה מראה שהלב שלו עקום. מדוע? שרי כל התאוות וכל התענוגים הגשמיים ששורשם ומקורם, מה מחיה את כל התענוגים האלה? מה המקור שלהם? מה השורש שלהם? מבחינת המזלות? זה בא מאותם מלאכים שנקראים מזלות, ומהם מקבלים חיות כל התענוגים הגשמיים. כמו שנאמר, אין לך עשב שאין לו מזל. אז כל עשב יש לו מזל שמחיה אותו. והמזלות, אותם מזלות שמחיים את כל התענוגים הגשמיים, מאיפה הם מקבלים את החיות שלהם? מקבלים משמרי האופנים. יש מלאכים שקוראים להם אופנים. לאופנים יש שמרים, שמרים זה פסולת. מהפסולת של האופנים מקבלים המזלות. ומהמזלות שמקבלים מהפסולת של האופנים, מקבלים כל התענוגים הגשמיים. שנפל שם בבחינת שבירת הכלים מבחינת פסולת. כל התענוגים הגשמיים נפלו למטה להיות תענוג גשמי, זה בא מפסולת שנפל משבירת הכלים, נפל למטה ניצוצות אלוקיים מאוד גבוהים, נפלו בפסולת. וכנודע על פסוק וכל קרביי, הפסוק שאומר וכל קרביי השם קודשו, אז מזה ידוע מה שכתוב, מה נכלל בקרביי, למה הפסוק מרמז? הוא מרמז לדברים, לפסולת שיוצא מהקרביים. שהחיות הנמשך ומתלבש בתענוגי עולם הזה, כל החיות שמצטמצמת לתת לתענוגי עולם הזה קיום, הוא רק כמו בחינת פסולת הנדחה על ידי בירור בקרביים ומעיים. כמו בגשמיות הגוף, שאדם אוכל, אז המובחר מתפרק האוכל, המובחר נהיה דם ובשר מבשרו. והפסולת נדחה החוצה. אז הפסולת הזו זה משל שכל הדברים הגשמיים שיש בעולם, היחס שלהם הוא כמו פסולת. ולכן מכיוון שאם אדם היה יודע ומתבונן במציאות האמיתית של כל הדברים האלה, אז מה הוא היה מגיע למסקנה? שכמו שאין ארוך הפסולת לגבי מה שנתברר מהמאכל שנעשה ממנו חיות לאדם, כמו שאין ערך בין הפסולת שיוצא מהאוכל לבין אותו חלק מובחר שהתכלל עם האדם ונכלל בבחינת אדם, אותו חלק שנתברר ונכלל באדם נהיה חלק מאדם, דם ובשר מבשרו, והפסולת הוא לגמרי בין ארוך ירוד. או שאין כן הפסולת שנדחה, הפסולת שנדחה החוצה, אינו ראוי אפילו למאכל בהמה, רק חולי, לא ראוי לכלום, אפילו בהמה לא יכולה לאכול את זה. זאת אומרת, הפסולת מראה על משהו כל כך ירוד ונחות. אז מה, נמשל, כמו כן, באותו יחס, צריך אדם להתבונן. לפי ערך זה, באותו יחס של אין ארוך, חוסר ערך, חוסר שווי, שיש בין הפסולת לבין האוכל המובחר, אין ארוך תענוגי עולם הזה בכלל לגבי תענוג רוחני. אם אנחנו נשווה את תענוגים האלוקיים הרוחניים מול תענוגי עולם הזה, זה כמו הפסולת לגבי האוכל. אפילו בגן עדן התחתון, אפילו אם נרצה להשוות את תענוגי העולם הזה לדרגה התחתונה של גן עדן, זה גם פסולת. הרי ידוע שכתוב על גן עדן התחתון, עד שכדאי כל איסורי גיהנום, שווה כל איסורי הגיהנום, כדי שאחר כך הנפש תהיה זכה לקבל את תענוגי הגן עדן התחתון. זאת אומרת שהתענוגים של גן עדן התחתון הם נפלאים מאוד. ואילו כל תענוגי העולם הזה הם כמו פסולת. ולכן מתוך המסקנה הזו, כל הישר הולך, כל אדם שהולך בדרך ישרה, ראוי לו למוס בתענוגי העולם הזה. הוא צריך למוס בכל הדברים האלה של עולם הזה. או בבחינת התהפכה, שפשוט התהפך לגמרי שאין לו שום תאווה יותר לענייני עולם הזה, או התקפיה על כל פנים, גם אם יש לו תאווה לדברים האלה, לפחות הוא יכפה את עצמו למנוע מעצמו את התענוגים האלה, כי הוא יבין שזה פסולת. ולהיות האמור ראו כי טוב השם. הטעם שלו, הרדיפה שלו, יהיה רק אחרי עניינים אלוקיים. כמו שכתוב, הפסוק נותן לנו את ההנחיה הזו כשהוא אומר, ראי נתתי לפניך את החיים ואת המוות ובחרת בחיים. מה הכוונה מוות? ונודע שבחינת הגשמיות נקרא מוות. כשכתוב מוות הכוונה היא לכל התענוגים הגשמיים. והרוחניות נקרא חיים. ועל זה אומרים ליהודי ובחרת בחיים, שאדם יהיה לו משיכה רק לדברים האמיתיים הרוחניים. ועל זה נאמר לאהבה את השם אלוקיך כי הוא חייך, שאדם יהיה לו אהבת השם כי הוא יתבונן שהחיים האמיתיים והחיות והעונג האמיתי זה אלוקות. אז יהיה לו אהבת השם. זה דרגה ראשונה ונמוכה באהבת השם, כתוצאה מתבוננות בדרגה של ממלא כל העלמין, כמו שאומר, בחיות האלוקית המצומצמת שמחיה את כל העולמות, והתבונן שהחיות האלוקית שמחיה את הכל, זה רוחני ואלוקי, ואולי לעומת זאת התענוג הגשמי והתחתון הוא פסולת. והנה אהבה זו, זה שיהיה ליהודי אהבת השם כתוצאה מההתבוננות הזו, היא הנמשכת מבחינת ממלא כל העלמין. זה התבוננות בדרגה של ממלא כל העלמין, שזהו מבחינת למען חייך, ולכן אהבה מוגבלת בכלי. זה אהבה שהוא יכול להכיל אותה. הלב שלו יכול להכיל את האהבה הזו. זו הדרגה הנמוכה. ויש דרגה יותר עמוקה, ויש בחינת האהבה הבאה מחמת התבוננות באורן סוף ברוך הוא עצמו הסובב כל עולמי. יכול להיות אהבה שיהודי אוהב את הקדוש ברוך הוא, אוהב אלוקות, כתוצאה מההתבוננות שלו בדרגה עמוקה יותר, בדרגה הגבוהה יותר, בסובב כל עולמי. דלית מחשבה תפיסה בכלל, וחיות כל העולמות הוא רק מבחינת הערה באלמה. הוא מתבונן שהעולם הוא לא תופס בכלל מקום, כי כל כולו מהערה באלמה. שאמר והיה העולם, הכל מאמירה לבד, מאמירה אחת נברא כל העולם, ואילו האלוקות הוא סובב כל העולמין ומקיף מעל הכל. ואילו זאת ובמילא מה המסקנה הרגשית שצריכה להיות לאדם? יהיה נחשפה וגם קלטה נפשו, שיהיה לו כיסופין, שיהיה לו תשוקה, שהנפש שלו תרצה, שהלב שלו ירצה, להיות מבחינת ביטול ממש שאליו יתברך לבדו. שאין כוח, שאין בכוח הלב להכיל אהבה. זו אהבה גבוהה שהלב לא יכול להכיל, יש לו תשוקה, יש לו רצו. אז יש אהבה בדרגה נמוכה, יש אהבה בדרגה גבוהה. כשהלב אוהב אלוקות, זה לב בריא. אבל אם חס ושלום נמשך אחר תאוות הגשמיות, אבל אם אצל האדם התאוות הרשמיות תופסים מקום, על זה נאמר עקוב הלב מכל, זה לב מעוות ועקום, שהוא רץ אחרי פסולת, שאין לך עיקום ועיוות גדול מזה. ולא די שאם בבחינת כלות הנפש הנעל, לא רק שאין לו את הדרגה של כלות הנפש הגבוהה מסבב כל העלמין, כמו שנאמר, אני אביי לא שיניתי, ואיך אתם בני יעקב לא חיליתם מכלות הנפש לבחינה זו ולא שניתי. איך זה יכול להיות שאין לכם את הכלות הנפש לדרגה הגבוהה של סובב כל העלמין? זה אין לו, אליו גם אהבה ראשונה, לבחינת הוא בחרת בחיים למען חייך, גם זה ישליך ממנו. גם את זה אין לו, אז הוא פשוט לב עקום, לב מעוות. כמו שכתוב, הפסוק מתלונן, אותו קדוש ברוך אומר, אותי עזבו, מקור מים חיים, עזבו את החיים המתיים, לחצוב להם בורות, בורות נשברים, הולכים לכל מיני בורות ריקים ובלי כלום. הם כל תענוגים ואהבת גשמיים, הנמשכים משבירת הכלים, ונקרא בורות נשברים. אז כשאדם עוזב את האמת והולך אחרי כל הדברים האלה, הנשברים, הוא מחמת התקשרות בתענוגים גשמיים, שעליו אדם מקשר את כל החיות שלו, לתענוגים גשמיים, ממילא נחלש כוח הנפש, אז הנפש האלוקית שלו נחלשת. ואין לו אהבה אלוקית, אז הוא נמצא במצב אנוש, קוראים לו אנוש. כמו שכתוב, כשל באבוני כוחי, בגלל האבונות, הכוח האלוקי כשל, נהיה חלש. שעלי האבונות נחשל ונתחלש כוח הנפש. כמו שכתוב, כי מבונתיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. וכשאומרים אבונותיכם, הכוונה היא, ולא אבונות ממש, לא חייב להיות דווקא רק שאדם עובר על איסור תורה באופן ממשי, אלא גשמיות הגוף וחומריותו, שאדם תופס את ענייני הגוף הגשמי והחומרי והתאוות הגשמיות, תופסים אצלו חיות ועיקר, אז זה נקרא אבונות. הוא שנעשה מסך מבדיל, שמגביל ומלביש את הנפש, כל התאוות האלו מלבישים את הנפש שלו, עד שמורידה להימשך אחריה, ואין לה יכולת לעלות ולצאת ממנה. זה נקרא שהלב שלו חלש. ואדם כזה שהוא בחולשה, קוראים לו אנוש. עקוב הלב מכל ואנוש הוא.